אנחנו בעיצומה של סוגיית שלושה שאכלו כאחת, יצא אחד מהם לשוק. שהתחלנו אותה בשבוע שעבר, אני רוצה קצת להשלים את הלימוד שלה, ואז לעבור לדברי אביי ולהשלים היום את כל נושא שלא מספיק נגענו בו, וזה כל הנושא של הסיבה בשביל הברכה, רש"י כאן עושה גם באמוצי, היחס בין אמוצי לבין ברכת המזון. זה ישלים מאוד יפה שאלות שכבר פתחנו אותן, וזה ייתן תמונה, אני חושב, יותר מדויקת של שיטות היסוד של הראשונים. כן, אז אנחנו נזכיר לעצמי איפה אחזנו. כן, גופה, אמר רב דימי בר יוסף, אמר רב, שלושה שאכלו כאחת, ויצא אחד מהם לשוק, קוראים לו ומזמנים עליו. כשפשטות הדברים, כשלא הייתי קורא את הממרה לבד, הייתי מעלה על דעתי שאנחנו מדברים פה על מצב שהוא לא חוזר לשולחן, אפילו לא נמצא בו. בעצם הייתי אומר, הדין הבסיסי, אני הייתי מגדיר אותו, כך הצעתי בפעם קודמת, הדין הבסיסי הוא לקרוא לו. זה הדין. קוראים לו, וזה מספיק. זה אולי לנסח את הדברים בצורה כזאת, הוא יותר מתאים אם אני מדבר, אולי זה תולי בדרשות למקור לזימון. אם המקור של זימון הוא כשם השם אקרא, אז אולי אחד מהדינים בזימון הוא לקרוא לאנשים. אז אני קורא. הוא נמצא, הוא לא נמצא. אני קורא לו. אני כל הזמן קורא לילדים שלי. במיוחד בבתים שלנו, שתי קומות. ואני תמיד אומר להם, אברהם אבינו היה עונה תמיד, הנני. אבל אתם יודעים למה אין ברכה על כיבוד אביהם? אני אומר להם את זה תמיד. כי צריך לברך עובר לעשייתם. ומה הילד עושה כשאבא שלו קורא לו? הוא לא בא, או הכי טוב, הוא אומר רגע. הוא אומר אחר כך, זה לא עובר לעשייתן. אבל היה אפשר לקרוא, הדין הוא לקרוא לו. כי הדין הוא כשם השם אקרא. אכלנו ביחד שלושה אנשים, אז אני קורא לאנשים שאכלו. בעצם החידוש פה הוא שהוא לא חייב להיות פה. הייתי אומר בצורה רדיקלית, עם חלה למדנית. אם הרבנו לדבר פה בשבועות האחרונים, שיש אולי שני דינים בזימון. דין אחד הוא להצטרף יחד כחבורה שתוסיף ברכה. שהברכה הזאת בעצם מה מהותה, תוספת הברכה. שאנחנו קוראים, אחד קורא לאנשים והם מברכים ברכה נוספת כתגובה לקריאה הזאת. הדין השני הוא לברך ביחד את ברכת המזון. ראינו בתוספות בממה עמוד א' הבחנה ביניהם, שיש דין אחד בלי הדין השני. והתוספות בממה עמוד א' לימדו אותנו שאם אנשים לא אכלו ביחד, ואמרו נחזור לתוספות הזה בהמשך, שאם הם לא אכלו ביחד אבל הם סיימו ביחד, אז הם יכולים לברך ביחד. אז פה יש לי דין לברך ביחד, אבל כנראה בלי לאכול ביחד. כאן אולי יש לנו את הדין השני במנותק מהראשון. פה יש לנו אנשים שבפועל לא יברכו יחד, אבל הם אכלו יחד, אז לכן הם יכולים לקיים את הדין שנקרא אחד לשני. זה היה אפשר לומר ככה, ובא אביי, ואביי הוא מנמיך פה לאבות, בוא נאמר את זה בצורה גלויה. כלומר, בא אביי ומסייג מיד ואומר, והוא דקאו לי וענה. אבל אביי לא מספיק לקרוא, אביי גם דורש שהוא יענה, כן? וכאן בעצם השאלה שעולה בזיקה לדברי אביי הזה, זה כמה הוא צריך לענות, או מה בעצם אני דורש. כלומר, אם אני בסופו של דבר אומר, הוא לגמרי נמצא, ובעצם עשיתי פה פשוט זימון רגיל לגמרי, או האם אני עדיין מקיים שהקריאה אולי לא שווה אם לא עונים לה, אבל עדיין אני לא משלט את עצמי שאם אתם מברכים ביחד, כמו עדיין יש פה זימון חלקי שמתחדש כאן שאפשר להסתפק בו. כן, אז זה קצת תלוי בקריאה של המשך הגמרא, וכפי שהזכרתי בפעם קודמת, זה בעצם מחלוקת אדירה בין ראשונים בלימוד הסוגיה. כן, אני רק רוצה לפתוח את הראה שהוא אחד מהחולקים הגדולים כאן. כן, אז הדבר הולך ככה, אני מקריא. אומרת הגמרא, מה תקיף לה, אמר מר זוטרה, ולא אמרן אלא בשלושה, אבל בעשרה עד לנייטל. כן, בא הדבר החשוב בדברי מר זוטרה, עצם ההבחנה בין שלושה לעשרה מלמד, שהוא לא מחשיב קרו לבעני כנמצא פה, שכן לו היה נמצא פה, איך אפשר להבדיל בין שלושה לבין עשרה? קודם כל, החידוש הראשון, או ההיגד הראשון בדברי מר זוטרה הוא שאני לא אומר שקרו לי ואני נחשב כאילו הוא פה. יש דנייטה, יש גם עניין להיות פה, להיות ליד השולחן, לא רק לקרוא לך מהספה, כן? לקרוא לך, ושתהיה פה. עדיין זה לא מכריע שקרולה ואני נחשב שהוא רק קרולה ושהוא לא נמצא, אתה יכול אולי לומר שיש שתי רמות של להימצא. כן, וזה אולי עולה מההמשך של הגמרא. מתקיף לרבה שיעד רבה, איפך מסתברה, תשעה נראים כעשרה, שניים אין נראים כשלושה. פה ברור שמה רבה שהיא באמת חשב, שהדין הוא שכשאני קרא לבענה אני רוצה להחשיב כאילו באמת שהוא באמת מגיע, הוא חלק מהחבורה. וכאן הטענה שרבה שהיא הייתה שכשאני עוסק בשלושה אז אני לא יכול להחשיב אותו חלק מהחבורה עד שהוא לא נמצא בפועל, כי כולם מבינים ההבדל בין שניים לשלושה. לעומת זאת בעשרה הקרולי והענאי הוא נחשב ממש כאילו פה, כלומר ברבשי עולה בבירור שהוא לקח את דברי הבאי עד הסוף, שהוא הבין שהדין הוא לא לקרוא אלא הדין הוא שהוא בפועל יהיה, רק שביתי בעשרה הוא חשב שאם קראתי לו והוא ענה זה יכול לחשב שהוא נמצא, כי זה נראה כאילו שיש פה קבוצה גדולה, לא שמים לב להבדל בין תשעה ועשרה. והגמרא דוחה את זה, כן.
הרעיון של הנירים כעשרה,
כן,
זה שלא צריכים בכלל, שתשעה מספיק. זה אפילו רק תשעה מלכתחילה. בכל לפי הגמרא במגילה, לא?
לא זכור לי.
תשעה נירים כעשרה, אפשר לסמוך על זה.
כן, אבל זה עוד יותר. כלומר, בעצם, ואז את הדבר אומר, אז שמה צריכים לקרוא לעשירי?
שבכלל לא, שזה מה שאומר.
הוא אומר שבכלל ש... שמספיק שנשארו פה תשעה, שזמן בתשעה.
כן, אולי זה יקרה, אבל זה...
אני שומע. כן, אני שומע. אישית לא הבנתי ככה, אבל אני שומע את הדברים. כן. בכל מקרה, ברור בדברי רבשי, שרבשי חשב שהפרשנות של דברי הבאי היא שבפועל דורשים שלושה. זה מה שאני דורש, שבפועל תהיה חבורה כאן. ולכן, בתשעה אולי אפשר לעשות הנחה, בשלושה איך נעשה הנחה. שאלה איך לקרוא את התחייה של הגמרא. כי מה אומרת הגמרא? הגמרא אומרת, והלכתה כמר זוטרה, הגמרא דוחה את דברי רבשי. והייתה עם קיימן דבאי להתקורי שם שמיים, בציר מעשרה לאב אורח הרע. כאן עם זה המושג הזה מופיע במפורש, מסכת מגילה. העשרה שהוא אורח הרע, וכאן הגמרא בעצם אומרת, וכבר עלה פה הרבה פעמים, כשיש עשרה, הקדוש ברוך הוא מגיע לשולחן. אם הקדוש ברוך הוא בשולחן, אז יושבים בנימוס ולא יורדים מהשולחן, צריך שכולם יהיו. לעומת זאת, זימון של שלושה, אולי באמת הדין הוא לא בכלל דין של אור אחר, אין פה הזכרת שם שמיים, הדין יותר הוא אולי לקרוא. אני אולי עדיין דורש, לא אולי, הבאי דורש עדיין ענה. אז השאלה הזאת, איך לקרוא את הקרולי וענה, כלומר, מה באמת נאמר כאן, היא תלויה בפירושים של ראשונים לסוגיה, שאני רוצה לקרוא לכם דברים מהמאירי לסוגיה. המאירי, מה אתה צריך לפתוח את זה? המאירי בברכות אצלנו מביא כמה וכמה דעות על, על הפרשנות של הסוגיה שלנו, והמאירי אומר כך, אני קורא. שלושה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק קודם שיברך, קוראים לו ומזמנים עליו, ובלבד שיענה לזימון ממקומו ויאמר ברוך הוא שאכלנו, והוא שאמרו דקרו לי וענה. ופרשו בו גדולי הרבנים, שבדרך כלל אצלו זה רשי, שיענה להם ברוך שאכלנו, ויוצא אף הוא עמהם ידי זימון וברכה. ואף על פי שצריך לברך במקום שאכל, אז איך הוא יכול לצאת את חובת ברכת המזון? עכשיו פה יש רמיזה ברורה לדברים שהבאתי בשבוע שעבר בשם הרמב״ם. הרמב״ם כותב שהוא יוצא ידי חובת זימון איתם, הוא לא יוצא ידי חובת ברכת המזון. אישית אני דחפתי לפרש את הרמב״ם, שזה בדיוק ההפרדה בין הדינים. שברכת המזון אין שותף, אין פה, הוא לא נמצא פה. בדברי הרמב״ם, בעצם הקביעה שהוא לא יצא ידי חובה ברכת המזון, עולה שאי אפשר באמת להגיד שהוא הגיע לשולחן. הוא לא נמצא פה. מצד, אז איך אפשר לזמן איתו? כי הדין הוא שאפשר לקרוא לו, והענייה שלו מספיקה. אבל צריך להבדיל בין לברך ברכת המזון, שדורש להיות יחד, עולה במקום שאכלת, ואתה לא נמצא איפה שאכלת, לבין היכולת לקרוא לבן אדם, וכמה שקובע בקריאה זה, המרחק של מטרי הקול, אם אני יכול לקרוא למישהו שם, והוא שומע אותי, אז זה מספיק, כי אני מצליח לקרוא לו, למרות שאני לא יכול להשלות את עצמי שהוא נמצא פה. אבל תראו מה אומר אמירי, אמירי מביא פה דעה, אני קורא, אמירי אומר ככה, ויוצא אף הוא עמהם ידי זימון וברכה, ואף על פי שצריך לברך במקום שאכל, חובת הזימון מביאה כוחו לכאן. הועיל ושומע כל המברך, וכולם נמשכים ממקומם אחר המברך. זה פילה פלואים. בגלל שהוא יוצא ידי חובה בברכה, והמברך נמצא במקום שאכלו. כאילו הוא נמצא במקום שאכלו. כלומר, המירי ודאי מנסה לתאר פה שהם ממש, הם כמו חבורה רגילה של זימון. והוא ממשיך והוא אומר, ויש אומרים שאינו יוצא אלא מן הזימון, אבל צריך לחזור ולברך במקום שאכל, זה הרמב״ם. וכן, כל היוצא ברכת חברו צריך לשב בשולחן במקום שאכל, ואין נראה לי כן. אלא שהזימון מצרף כוח כולם אצל המברך. ויש אומרים, זה דעה יותר רדיקלית מהרמב״ם, שאף לזימון צריך לחזור למקומו, ולא הקלו בכך, אלא לומר שאף על פי שיצא לשוק והשיח דעתו, הועיל ולא נתרחק אל המעט עד שהם יקראו שומע ויכול לענות מזמנים עליו, אבל אם נתרחק ביותר מזה, הם יצטרף עוד עמהם, אפילו חזר עמהם, ואין שיטת הסוגיה מוכחת כן. מי זה יש? אומרים אלה, זה הרעה. ואני רוצה להקריא לכם את דברי הרעה לסוגיה, וכדי להבין את הרעה צריך לדעת שהרעה, רבי אהרון הלוי מברצלונה, כותב את דבריו על הריף. והוא עוסק בין היתר בשאלת הנוסח בריף, שכן לפנינו בגמרא כתוב, אבל בעשרה עד דנייטה. איך פירשתי את זה קודם? עד מה זה נייטה? עד שהוא בפועל יבוא. אז מה דייקתי מזה שבשלושה? לא צריך לבוא. כל הלומדס שעשינו פה היה בנוי על זה, שאם אני דורש בעשרה שיבוא, בשלושה לא שלא יבוא, סיוון של לקרוא ולענות לא נחשב כאילו הוא בא. שאפשר להפריד. כן, תראו מה נמצא בריף לפנינו. בריף לפנינו זה בלמד ג' עמוד א', כתוב אותו דבר. אמר מר זוטרא לא מרן אלא בשלושה אבל בעשרה עד דנייטה. כותב על זה הרעה, אני קורא. אמר אביי אבו דקר אלי ואני פירוש שלא הרחיק מהם כל כך שאילו יקראו לא ישמע לקולם. שאילו הרחיק מהם כל כך נתבטל צירופם וקביעותם ושוב אינן מזמנים מחמת צירופן הראשון אפילו בא ויושב עמהם. הוא אומר בעצם אתם אוכלים ארוחת שבת והילדים שלכם המכונה יורדים מהשולחן, אז אם הוא נמצא בספה ליד פינת האוכל וקורה מה שקורה כמעט בכל ארוחה, שאם פתאום ליד השולחן הוא מדברים דבר מעניין, פתאום מהספה הוא מתערב בשיחה, אתם מכירים את זה? Yeah. אז למרות שהוא הלך לספה והוא קורא עיתון או שהוא משחק והוא לא ליד השולחן כמו שהיינו רוצים, אבל אי אפשר להגיד שהחבורה התפרקה. זה עבוד הקר אלי וענה, המרחק שהוא הלך מהשולחן הוא כזה שהוא עוד שותף לשיחה, שהוא עוד יכול היה פתאום להגיב, לא ידעת איפה זה בא לך, שפתאום המתבגר הזה שאתה לא יודע איפה הוא, פתאום הוא איתך, כן? ולמד שזה שנורדים מהשולחן כי אנחנו מלולד משעממים, כן? לא מזה אמרתי למיכל, רוצים שהם יהיו לשולחן, צריך שהשולחן יהיה מעניין. אתה יודע איך עושים אותו מעניין, זאת שאלה גדולה. בסדר? בליל הסדר שכמו אני הצעות, איך להפוך שולחן למעניין. אבל בגדול זה אתגר גדול, אבל אומר, זה כך, אבל אם הוא יורד מהשולחן ברמה כזאת, שהוא הולך פשוט לקומה אחרת בבית, הוא לגמרי מתנתק, אז הוא פירק את הצירוף, את הקביעות של החבורה. איזה מין חבורה כזאת שבאמצע אוכל אחד הולך ונעלם, אז אפילו אם הוא יחזור אומר הרע אי אפשר לברך. ואם אני למדתי אתכם את הסוגיה הזאת בדברי בעיקר הרמב״ם, שהסוגיה הזאת בעצם באה לתת את ההפרדה בין הדינים כנגטיב של התוספות בממי עמוד א', היא באה להגיד שאפשר לקרוא לבן אדם שכבר לא נמצא פה, אומר הרע הפך הפכים, הסוגיה הזאת זועקת את הזעקה של יישאר ליד השולחן, כי זימון רק יכול להיות בצירוף של דבק אמיתי שמחבר בין האנשים, ואם הדבק הזה יתפרק באיזשהו שלב, הבן אדם הלך למקום שהוא ניתק קשר שמיעה, הוא ניתק כל מגע עם השולחן, הוא פירק את השולחן. והוא ממשיך ואומר, ומי הוא הדה אמרינן בדקר אלי ואני, הם מזמנים עליו דווקא בבית אצלם ויושב עמהם. בפועל הוא אומר, היות וקר אלי ואני מתאר שלב בזמן הארוחה, לא את זמן, לא את שלב הברכה לדעתו. אז היות וזה כך, אומר הרעה, בפועל מה אני דורש את זמן הברכה? שכולם יהיו סביב לשולחן אחד, שהוא ממש חבורה. אם הוא נמצא על הספה והוא קר אלי וענה, אבל הוא לא בא לברכה לשולחן, אי אפשר לזמן עם אחד כזה. כי התפיסת הרעה היא שזימון צריך להיות ממש חבורה. לא יכול להיות רק שאתה קורא לבן אדם.
מה זה יצא לשוק?
אז מיד, בוא, יצא לשוק אומר, לא מדבר שבזמן הברכה הוא בשוק. ובזמן הארוחה הוא יצא לשוק, ואתה עכשיו רוצה, האם הוא יתרחק כל כך מהשולחן, שאם תקרא לו חזרה, הוא לא ישמע אותך. זאת הכוונה יצא לשוק לדעתו. לא בזמן הברכה. מה שקשה אצלו, זה לא זה, זה מה זה עד דנייטי, זה מה שלא מובן אצלו.
למה קומה שנייה אינו...
אם הוא ישמע אותי שאני אצעק לו, אז זה נקרא קרי לבנה. השוק הוא דרך להגיד שהוא פשוט עזב את השולחן. לפי רוב הראשונים, זה מתאר את מיקומו. עצם העובדה שהוא הלך לשוק לא מפריע לי. השאלה היא המיקום שלו, או הצירוף שלו לאנשים, בזמן שמזמנים. ככה מפרשים את זה רוב הראשונים. הרעה אומר, לא, הרעה אומר, זה בא לתאר לא את זמן הברכה, כי בזמן הזימון הוא צריך לשבת זקוף ליד הכיסא ולשלב ידיים, אחרת הוא לא נחשב בכלל שאפשר לזמן עליו. זה בא לתאר בזמן האוכל, האם היה שלב שהוא הלך רחוק, שהוא התרחק.
כן, אז למה יציאה לשוק לא פירוק?
כי הוא קרי לבנה, זה השאלה היא מה המרחק. הרשב"א פה מביא מרב אייגון שיצא לשוק, כוונה שהוא יצא לשחק בחצר, הדלת פתוחה והוא עוד רואה אותך, הוא שומע אותך. הוא לא ניתק מגע איתך. ככה מביא הרשב"א בשם הרע. רוצה אני בשם הרשב"א, סליחה, בשם רב אייגון, פגעת ושאלת, בוא נפתח את זה, בסדר? סליחה? דומה מאוד, רק שתדע, אתה צודק. קשר עין, אני אקריא לכם את הרשב"א, מה שאומר בשם הרע. הרשב"א אומר, רק שנייה, בוא נמצא את זה, כן. כתב רב אייגון, זה בשם רבבותה, דעני מיני כגון שפתחו של בית לשוק, והוא יושב כנגדו, קוראים לו ושומע כולנו מזמנים. בדיוק מה שאתה שאלת. כלומר, אם היציאה לשוק אומר שהוא לגמרי ניתק את עצמו מהמרחב שלנו, חווי גורן גם חש בעיה בזה. מצד שני, המילה שוק היא מאוד חזקה, נכון? המילה שוק היא מאוד זועק, הוא לא פה, כן? אז לכן רבי גורן יצר איזה פשרה כזאת, כי הייתה לו איזה נטייה לכיוון שבעתיד יגיד אותו הרעה, כן? כיוון שהוא אומר, מה זה הזימון אם בן אדם שלא נמצא? זימון אצל הרעה זה דיבוק חברים, זה משפחה שאוכלת ביחד, זה לא הפירוק הזה של השולחן, כן? וכן אני חוזר לרעה, בסדר? הרעה אומר, אני קורא, ומי ועד אמרינן בדקרי לי ואני מזמנים עליו דווקא בבא אצלם ויושב עמהם הלו אחי לא בקביעות הבאינן, ומי ועד אמרינן בחירכי כל כך נתבטל צירופן וקביעותן ואפילו בא ויושב עמהם הנמי לי כשאינם אלא שלושה. והוא דורש בשלושה מה שלרוב הראשונים דורשים בעשרה. אז מה, איך הוא מסביר את עשרה? אבל נשארו שם שלושה כשיצא, לא, זה עדיין לא. הרי נשאר שם קביעות בבר מיה וחיוב זימון ואפילו עזל. כלומר, זה אם יש ממש שלושה ואחד עוזב. אבל אם יש שלושה חוץ ממנו, הוא לא יכול לפרק את האחרים. כן? והוא ממשיך והוא אומר, אני מקריא, אני מדלג פה קצת, שנייה. כן, אמר מר זוטרה, למרן אל השלושה דלק השם שמיים, אבל עשרה עד דנייטי, פירוש. פירש הלכות דורג קצת הלכות, ונראה לי דאחי גרסין, פירוש הלכות קצת הלכות, הגרסה היא עד דנייטי, והוא אומר על זה. ונראה לי דאחי גרסינן עד דאיטי. מה זה עד דאיטי? לא עד שנביא אותו, אלא עד שהוא נמצא מראש, הוא אף פעם לא הלך מהשולחן אפילו. עד דאיטי. אני מקריא, אבל בגמרא לא גרסינן לה כלל. קודם כל הוא מעיד שבגמרא שלו הוא בכלל לא גורס את הלא נייטי ולא איטי. בריף הוא אומר, הגרסה צריכה להיות לא נייטי אלא איטי. מה הכוונה? שבזימון של עשרה אסור אפילו לרדת מהשולחן, אפילו לחמש דקות, אפילו לספה, אפילו לקרוא כותרת אחת בעיתון, לא משנה. הקושבורך הוא ניצב בשולחן שלך, אז אתה יורד מהשולחן, אתה לא מתבייש, אתה יושב לפני המלך, זה... אפילו ללכת אי אפשר. הנה הוא ממשיך והוא אומר, בוא נגיד ככה, אם מישהו הולך מהשולחן באמצע האוכל, אפילו לספה, אז הוא כאילו מצהיר שמי לא נמצא ליד השולחן? הקדוש ברוך הוא לא נמצא, אז איך תזמן בעשרה? איך תגיד את שמו אם אתה לא מתנהג כאילו שהוא נמצא פה? דיברנו על הנציב, שהכי שמש שמקרא, לא הכוונה להגיד רבוי סיימר ולד בן שני, מה זה כי שמש שמקרא? זה איך הארוחה נראתה, אם אמרת דברי תורה באוכל, אם קראת בשם, פחות או יותר הרע אומר אותו דבר, איך שהאוכל נראה מקרין על היכולת שלך להגיד אלוקינו. כלומר, אם אתה מתנהג כאילו אלוקים נמצא, אז אתה יכול להגיד אלוקינו. עכשיו זה מאוד מזכיר לי את החדר אוכל בקיבוץ הדתי, שלא היו ילדים, בואנו זה כבר פעם, אסור לדבר ברעש, אסור להפריע, אסור לצעוק. והישיבה עצינו איך שאוכלים, קיבוצניקים היו מתעלפים, כן? קמים על כיסא, מודיעים הודעות, כל מיני צעקות, לא יודע, כל מיני... בגוש דווקא אכלו יותר כמו הקיבוצניקים, נכון? ומסים, כן. אבל בגדול, בעצם מה שאומר הרע, אתה רוצה להגיד אלוקינו? בוא נראה איך אכלת. אכלת כאילו אלוקינו נמצא פה? עכשיו, איך לאכול, זאת שאלה, שאני לא מצליח לפתור אותה. אני לא אומר, קודם אומר לך, אני רוצה לאכול לפני השם, אבל אני גם, יש לי מציאות בבית, וגם אני לא רוצה לאכול כאילו אני לפני מלכת. כאילו, יש פה משהו רחב. בכל מקרה, אני ממשיך ברעה, אומר הרעה, ככה. וניר לי, כן, אל אחי, אבל השרה דיק השם שמיים לא, ואחי פירושו. לא אמרן, דלא פקע זימון מיני, כל איך, דלא אחי, כולי, היי, וחיכרו לאני, וחיידר עתי, וייתי, וגבי, ומזמנים בעדי, לא אמרים להדין, אלא בשלושה, דלק השם שמיים, אבל בעשרה, דייק השם שמיים, וצירוף על השם שמיים, מילת הרבה, הופך לגמרי את כל הגמרא, כל איך, דפר יש חד מיני, וכלל, אז אלי צירופה, עד איתם מיקרה ועד סופה, זה פילה פלון. רק שולחן שישבו כולם ביחד מראש ועד סוף, שהתנהגו וחרדס קוידש, הקדוש ברוך הוא נמצא, רק הם יכולים להגיד אלוקינו. אבל אם הם קמים והולכים, קמים והולכים, בסדר, אלוקינו, אל תגידו, למה? אתם לא מתנהגים, כאילו שהוא נמצא פה. וזה ממש משלים את הנציב.
הגמרא לא אומרת ההפך, שאם זה תשעה זה נראה כמו...
לא, הוא אומר את זה, אבל לא, שהגמרא דוחה את רבשי. הוא אומר את זה במר זוטרה, אבל הוא לא גורס עד דנייטי. עד דנייטי, מה מניח את השולחן הנורמלי? שהוא הלך, ואנחנו נחזיר אותו. הרעה אומר, לא קמים מהשולחן בכלל. בסדר? פעם היו, אולי יש פה כאלה שמצליחים, שילד לא עוזב את השולחן בלי לבקש רשות. ככה אצלכם, בסדר? ככה גידלו אותנו, ודאי. ב-60s ככה גידלו ילדים, נכון? אפילו ב-70s, אפילו אני חושב, עוד עשו את זה. אבל היום... היום, טוב, שאלה טובה, אבל זה פילה פלויים. והוא ממשיך והוא אומר, וגרסה כתובה במקצת הלכות עד דנייטי, אינה נכונה. כן, כשבדקתי קצת, אני אתן לכם קצת הממצאים, בעדי הנוסח של הסוגיה, אם מסקרן אתכם הנוסחאות, אז ככה. בכתב יד אוקספורד כתוב, אבל השרה דיק השם שמיים, לא. ממש הנוסח של... הרעה, הרעה אומר בגמרא, לא גרסתי עד דנייטי, לא גרסתי עד איתי, לא גרסתי כלום, רק בעשרה שם שמיים לא. זה הנוסח באמת בכתב יד אוקספורד, שהוא כתב יד ספרדי. בכתב יד פירנצה, הנוסח הוא, אבל הנוסח הוא, אני מקריא, רק שנייה. וואו, האמת יש פה נוסח אחר, להביא לך את הכמרזות הדכתיר מקלות ברכו אלוקים. בכלל, כל הסיפור פה, סיפור אחר. בכתב יד מינכן, הנוסח של הגמרא הוא, אני קורא, והיא חתה כמרזות הנקודה. לא כתוב, עד דנייטי לא כתוב שום דבר אחר. בכתב יד... מה היה הראשון שקראתי?
והלכת הזה
בסוף. הראשון שקראתי היה אוקספורד המפורסם. פה אני רואה שיש... אז זה גם אוקספורד, סליחה.
בפריז. זאת שזה כמה שעות לחמיק.
זה החמיק, אז אני פשוט... שנייה, אז אני אחזור למעלה. שנייה. פשוט אולי פספסתי את המקום. שנייה. כתוב רק והלכת כמר זוטרה.
אבל לפני כן, מה? כשאמר מה שהוא אמר.
דו-שיח. לא, בדו-שיח. אני אקריך את כל הדו-שיח. אמר מר זוטרה, לא אמרן אלא בשלושה דליק השם שמיים, עשרה דליק השם שמיים, דליק השם שמיים באינה לדנייטיב. מעטיף לרבה שעד רבה איפכה מסתברה, תשעה נראים כעשרה, אגב, זה לא יתווה, ושתיים אינם נראים כשלושה עד יתווה, ולכת כמר זוטרה. נקודה, אני מורא סוגר.
עד דנייטווה. זה כתוב, עד
דנייטווה.
עד דנייטווה, אוקיי.
דנייטווה,
עד דנייטווה. אני אומר ממש על סוף הגמרא, כי אצלנו בגמרא, אני מבין מה קרה לי פה. אני התמקדתי בסוף הגמרא, שהגמרא אומרת, בציר מעשרה עלה באור אחרה. נכון? רק שנייה. אני מבין מה קרה פה. הנה, בכתב יד פריז כבר מופיע נוסח כמו עריף. בכתב יד פריז כתוב, אמר מרזוטרה, אה, אני צריך לבדוק את מרזוטרה, הבנתי איפה אני מתבלבל.
רק שנייה. כן, לפני רבה של.
כן, 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 כן. אמר מרזוטרה, לא אמרה, רגע, אבל השרה שמה דנייטי. סליחה, זה אמר, אני בודק את הכל עוד פעם, בסדר? אני לא אבדבד יותר מלא זמן, אבל... כן, אז ככה, באוקספורד, במרזוטרה כתוב, השרה דיקה שם שמיים, דיקה שם שמיים לה. בסדר? בפירנצה במרזוטרה, בסדר, הבנתי. אבל בעשרה דיקה שם שמיים באינה דיאטיב, זה הגרסה. באינה דיאטיב זה בול הגרסה שגרס אותה מי? הרעה. זה גרסת הרעה באינה דיאטיב, שצריך כל הזמן לשבת, אסור לקום מהכיסא, שבת זקוף כל הארוחה, כן? בסדר? בכתב יד מינכן בכתב יד מינכן גם כתוב עד דנייטיב. נייטיב משמע שצריך להושיב אותו, זה קרוב כבר לנייטיב, עד דנייטיב. בכתב יד פריז כתוב במרזוטרה עד דנייטיב, שזה הגרסה בריף שהרעה לא אוהב. בקיצור, כל הגרסות מופיעות פה. בסדר, בגדול אני רוצה לסכם בעלה בסוגיה. הסוגיה הזאת כאילו היא דבר והיפוכו בפירושים של הראשונים מבחינת מה היא מלמד אותנו על העולם של זימון. הראשונים שכולם למעט הרעה, הם רואים בעצם בסוגיה הזאת סוגיה שמורידה את רף הדרישה של הלכידות של החבורה. והם אומרים אפשר קצת ללכת אפילו בזמן הברכה, הוא לא חייב להיות פה. כן, ראינו כאן מחלוקת פנימית בתוכם איך לפרש את זה. המאירי אומר בעצם הורדנו את הרף של מה נקרא להיות חבורה. מבחינתנו אתם חבורה, ולכן אתה יכול להוציא ידי חובה, בן אדם שלא נמצא פה אפילו, למרות שהוא לא יכול לברך בחיית המזון איפה שהוא נמצא, אבל בעצם העובדה שהוא זימן איתנו, הוא הפך להיות חלק מאיתנו. כן, הרמב"ם אומר, מה פתאום, ברכת המזון שישכח מזה שהוא יברך, הוא לא נמצא פה. וזימון כן, ואז אתה השאלה, אם זימון כן, אבל הוא לא פה, אז איך זימון כן? ופה בעיקר מה שאני ניסיתי להציע בראשונים האלה, שפה באמת יש דין של זימון חלקי. הזימון הגדול, האופטימלי, המלא, כולל את כל המרחיבים של הזימון, הוא שכולם פה, ואז גם קוראים אחד לשני וגם מברכים ביחד. זימון כזה, הוא מפרק את הדינים, הוא מפרק אותו, כי הם לא יחד, אבל אפשר לקרוא לו. והדין של הראשון בזימון הוא לקרוא וקר אלי וענה. והרעה יוצא, רק לגמות, הרעה יוצא הפך הפכים, הרעה אומר כל מה שהסוגיה הזאת, מה היא באה להגידו? שוודאי שחייבים לזמן, רק שכולם יחד. כי מה זה זימון שהם לא מלוכדים? החידוש שהוא רואה בסוגיה הוא, האם ירידה זמנית מהשולחן, הליכה לזמנית, לא בזמן הברכה, האם היא מפרקת את החבורה? עד כדי כך הוא דורש חבורה מלוכדת. כן, ברכה, בבקשה.
רציתי לשאול, איך זה שכשאנחנו דנו על חבורה בשניים, שגם יש אפשרות כזאת, האמת היא כאילו שהיו שלושה ואחד הלך, זה כאילו בין שניים ובין שלושה. כאילו זה משהו שהוא בינוני, ולכן אולי הוא... האם רואים מזה כאילו אלו שאמרו שאפשר בשניים, נדומה, כאילו מה הם אמרו על זה או...
אז בשעתו מאוד קסם לי שהרשות של שניים זה דומה קצת למה שיש פה, אבל הפוך. כאילו, יש פה שניים שיכולים לברך יחד, אבל הם לא באמת יכולים לקרוא אחד לשני, כי אחד שקורא לאחד זה לא נקרא לקרוא. כלומר, במובנים רבים, אני ראיתי בסוגיה של שניים שיש פה את הדין שהאחר שפה אין. ופה יש את הדין שהיות ואכלו ביחד, הם שלושה, אז יש יכולת קריאה, אין יכולת לברך ביחד אולי לפי הרמב״ם, כן? לעומת זאת, בשניים זה ההפך הגמור. יש להם גם ביכולת לקרוא, אבל מצד שני יש להם יכולת אולי לברך ביחד. כן? שבעצם אני רוצה קצת להדגיש את כל עניין הרע. הרע בעצם אומר, הגמרא כאן בעצם דנה בשאלה שאומרת שהמחייב של הזימון, או הרגע המכונן של הזימון, זה דבר שאני כל הזמן חוזר עליו. כרעיון שאני מזדהה איתו, עכשיו אני רוצה להראות לכם שיש גדולי ראשונים שבעצם פתחו את כל הנושא והוא מתבוננים אליו מזווית אחרת. אבל הרעה מבטא בצורה מאוד מאוד חריפה את זה שהזימון הוא תולדה של האכילה המשותפת, ורק אם השולחן היה שולחן של חבורה אז אפשר לזמן. התוספות בממי, אמרתי לכם שנחזור אליו היום, התוספות בממי יצרו בזה שני דינים. מה הם אמרו? אם אכלו ביחד, אז הם גם חייבים לזמן ביחד, ואם הם לא אכלו ביחד, כי כל אחד התחיל בזמן אחר, הם כל אחד דחל עם הגש, כאילו, אם הם לא אכלו ביחד, יש להם עדיין אפשרות לברך ביחד. אבל גם בתוספות ראינו שיש דגש מאוד מאוד חזק, שהזימון הוא תולדה של הארוחה. וככה גם התחלתי את כל השיעורים. כדי להבין את זימון, צריך להבין שארוחה אוכלים ביחד, ועברתי אתכם קצת בברכות פרק שישי, והתוספתא והאכילה המשותפת. ומי שגם ביטא את זה בצורה מאוד יפה בשבוע שעבר, זה הנציב שלמדנו. שהנציב אומר, איך שאתה אכלת, זה יגרום לשאלה אם יש זימון או לא, אם יש חובה. ואם אתה אכלת אכילה שהיא כשם השם מקרא, שהאוכל הוא כשם השם מקרא, שזה האכילה עם דברי תורה, זה אכילה לפני השם, אז יש זימון. כלומר, האוכל הוא הגורם שקובע. יש רמב"ן בתחילת הפרק שממנו עולה שהייתה לו תפיסה שונה לחלוטין של כל הנושא הזה. כדי לשלב אותו, כדאי להוסיף לדיון שלנו גם את השורה הבאה בגמרא, ורש"י אחד שייתן לנו יכולת לשבץ הרמב"ן בתוך מרחב גדול מאוד של מחלוקת ראשונים. והוא הגמרא, אנחנו חוזרים אמר הבאי, נקיטינן שניים שאכלו כאחת מצווה לחלק. כבר למדנו את הבאי, אני לא אחזור עליו, אתם יכולים להירגע, אנחנו נתקדם בגמרא. אבל תראו מה רש"י אומר, מצווה לחלק ולברך כל אחד בפני עצמו, בין ברכת המוציא, בין ברכת המזון. רש"י אומר שדברי הבאי מוסבים לא רק על ברכת המזון, גם על ברכת המוציא. גם בברכת המוציא יש דין, שאין שומע כעונה. כך פירשנו את דברי הבאי. אדם שאוכל צריך לברך בכוחות עצמו, ואם הם שניים והם לא יוצרים חבורה, אז אין, אז אחד לא מוציא את חברו. ובפשטות דברי רש"י קשורים, אולם הוא לא מציין לו, זה רש"י, רש"י מקצר, בפשטות קשור למשנה בדף מ"ב בפרק שישי. שם המשנה אומרת, היו יושבים כל אחד מברך לעצמו, זה השורה האחרונה במ"ב עמוד א', הסבור אחד מברך לכולם. לכאורה על מה מדובר כאן? על ברכה לפני האוכל. זה נושא פרק שישי, לכאורה. אז גם כל המשנה הזאת, יין לפני המזון וכו', מדובר פה על ברכה לפניה. נאמר פה במפורש, זה דרישה שבלכות שומע כעונה אין לה פשר. עליה לדעת שבלכות שומע כעונה, רק אם אני מסב ואני מוציא את חבירי ידי חובה, ברור שלא, כן? מה שמלמד שהמרחב של ברכות הנהנין גם הוא משתייך להפקעה מסוימת משומע כעונה ומעבר לברכת החבורה. והעריך בזה מאוד מי שרוצה לקרוא סבי ומורי בשיעור שלו על אחד מברך לכולם, הוא מעריך מאוד בנושא הזה. אבל כמו אני אמר במפורש, הבדל בין ישיבה והסיבה כגורם שמצרף, וההסבר הוא פשוט, דיברנו על זה כשלמדנו על זימון נשים, אז הזכרתי את זה. בעולם של חז"ל לשבת זה שווה ערך אצלנו לאכול בעמידה. שסתובבים כזה בשמוגסבורג, אוכלים בעמידה במזנון, זה לא נחשב קביעות בין האנשים, ולכן היות וכל אחד הוא עדיין נחשב איזה סוג של בודד, אז כל אחד מברך לעצמו. לעומת זאת, הסיבה זה שווה ערך אצלנו לישיבה המשותפת סביב השולחן, היא מצרפת אותם לחבורה, אז נראה בפשטות שדברי רש"י יש לקשור למשנה הזאת. דהיינו, כמו שדורשים הסיבה כדי שאחד יוציא את חברו ידי חובה, אנחנו גם דורשים שלושה. דורשים חבורה. הצירוף של חבורה עם הסיבה מייצר לדעת רש"י את הקביעות הנדרשת, כדי שאחד יוציא את האחרים ידי חובה. עם שניים מסיבים זה עדיין לא מייצר חבורה, ולכן שניים שאכלו כאחת מצווה וחלק גם לברכת המוציא. האמת שאנחנו נוהגים הרי שאחד מוציא דרך עם המוציא רק בארוחות שבת. בדרך כלל, כאילו בבית באמצע השבוע. יש לכם טקס שמישהו פורס לכולם את הלחם? אני חושב שבסביב הבית זה לא ככה, אבל אני אתן ידיים. עוד הלחם בדרך כלל הוא גם פרוס אפילו.
על כיכר.
מה?
המצווה
מייצר. דיברנו פה המון שרק אולי בשבת אנחנו זוכים לארוחה הקבועה של התוספות בממי עמוד א'. אני אומר גם בברכה לפניה, ברוב המקומות שאני הייתי, אני לא אגיד בכולם, אבל ברוב המקומות, גם בגבי ברכה לפניה זה ככה, יש משהו מצרף, איזה גורם שיוצר ארוחה משותפת בהתחלה המשותפת, מה שלא קורה באמצע השבוע, בדרך כלל, כן? לא, תמיד לא בדרך כלל. אוקיי, אלו דברי רש"י. תוספות בימי עמוד א' חולקים על רש"י. תוספות בדיבור מתחיל, אם רצו לזמן, אין מזמנים. פרש רש"י, וכן עניין המויצי ושאר ברכות, אין האחד מברך להוציא חברו. לגבי הד אמר אביי, נקטין על שניים שאכלו כאחת מצווה לחלק ולברך כל אחד לעצמו, בין ברכת המוציא בין ברכת המזון, לשון רש"י לקמן. אומרים תוספות ולא נעירה, דילאל פרק היצן מברכין, בעובדה דבר כפרה, נתן בר כפרה רשות לאחד מברך ושניים אב. וזו אחת מהרוחות המפורסמות בהיסטוריה היהודית, הוא מופיע גם בבבלי, גם בירושלמי. כמה הלכות רצו ללמוד מהארוחה שם, זה ארוחה בדף למתת שהגישו בה פרגיות. ומה עוד, אתם יודעים? פרגיות וכרוב ודורמסקין. זה ארוחת פאר, ויש שם סיפור שלם שבר כפרה אמר לאחד מהתלמידים לברך, ומה אני רואה שם? שאחד מוציא את האחרים ידי חובה, תוספות, רוצים, אתה צודק, מה אתה רוצה להגיד? נכון, תגיד, תגיד.
שני תלמידים פלוס בר כפרה זה שלושה.
א', אתה אומר, מה תוספות רוצים להגיד שהיו שם שניים, וזה הוכחה נגד רש"י, אתה אומר, בר כפרה גם אכל איתם. ואתה מניח איזושהי הנחה ברורה שהרב אוכל עם התלמידים, וכולם יראו את התחינה שנוזלת לו בזקן, נכון? אתה מדבר איתך כל הזמן, למה זה אינטימי לזימון, נגיד אלוקינו, כי הוא אוכל איתם? סליחה, אנחנו אוכלים לפניו, כן. לא, אבל א', זו הערה טובה, אבל אני הייתי מעיר עוד הערה, אני חשבתי שאתה קופץ להגיד את זה. זה גם לא, זה בכלל לא לחם ויין שם. מה מדובר שם? כלומר, האם בכלל זה ניסיון שם לייצר ארוחה? אני אומר לך גם משהו פרדוקסלי. זה נראה לי ככה ברמבה. זה נראה לי גם דברים פשוטים. כל הדיון על הסיבה, ביין ולחם, כי הם בעצם רכיבים של סעודה. אז אתה יכול לדון אם אתה אוכל אותם בישיבה או בסיבה, אם זה קבוע או לא קבוע. אבל בדברים שמראש הם לא יוצרים סעודה, מה שאחד דבר על הסיבה בכלל. אבל בגדול, התוספות ודאי ברורים בבירור, לא הבדילו בין לחם לבין שהכל או בורי פרי אדמה, בכלל לא הבדילו. שני תוספות אומרים, ועוד אי אבו שלושה אתם, בסדר? זה בשבילך אבי. בוא נספור גם את בר כפרה. תוספות אומרים, זה לא עוזר, למה? לא היו שם אלא פירות, ואין מזמנים על הפירות, כלומר אין שם לחם. שאני הייתי אומר להם, נכון, ולכן מה יש שם? שומע כעונה. כלומר, זהו, וזה גמרתי את הסיפור. אין איזה שום קושי על רש"י. רש"י דיבר על לחם. מי אמר שרש"י דיבר על לברך בורי פרי אדמה? יש שם ששומע כעוני, התוספות ברור אצלם שהם לא הבדילו. והתוספות ממשיכים, וכן אמרים לקמן, זה עוד יותר פלא. תל המאור, אחד מברך לכולם. זה פלא. כי מאור, מה לא עובד לברכות הסעודה? כמו אני מנסה למכור לכם פה חודשיים, סעודה, סעודה, מה סעודה בברכת המאור? התוספות ברור שהם פשוט הבינו שבכל המרחב של הברכות האלה אין בכלל דין שומע כעוני. והשאלה היא אז איך אני מצרף את האנשים. אין ייחוד לסעודה לדעתם, ואז הם אומרים את הדבר הבא. אני רואה את זה בישיבה יום יום את הדבר הזה, וגם בשולחן בבית עם המתבגרים כמובן, כן? תוספות אומרים, כן נראה לומר, בברכה ראשונה מוציאים זה את זה שניים לכולי אלמה. בכל הברכות, גם במויצים, הם חולקים על רש"י. והטעם הועיל ויושבים לאכול יחד, דעתם לצרף, ואחד מברך להוציא חברו. אבל בברכה של סוף סעודה שמסתלקין זה מזה, בורחים מהשולחן, כן? צריך לברך כל אחד לעצמו. כן, פה הם אומרים בעצם את הדבר הפשוט. בתחילת הארוחה, כשמגישים את האוכל, כולם עומדים בתור ביחד, נכון? כולם רוצים להצטרף אחד לשני. אבל כשאחד גומר לאכול, מה הוא מת לעשות? לברוח. בעצם מה הם אומרים פה? דבר שהוא מאוד קשור לדברים גם שהצרנו פה כשאמרנו הסופר בבור. הם אומרים, האמת היא ששניים יכולים להצטרף, אם מה יש ביניהם גורם ברור שמצרף אותם. מה בעצם מצרף שניים בתחילת הארוחה? עצם הרצון שלהם לאכול, שהם רוצים להיות פה, הם רוצים להיות אחד עם השני. מה בעצם עולה מהם? שמה החיסרון? אני קודם דיברתי שהחיסרון בשניים אולי אין קבוצה, ובעצם אומרים, כמעט הייתי אומר, מה שקורה בשלושה, שגם כשגומרים לאכול זה ממשיך עדיין לצרף אותם יחד, כי יש פה מפגש חברתי. שניים זה כנראה לא מצליח לעשות את זה, ואז ניסיתי להסביר את זה כמיטב המגבלות שלי, כן? אבל בגדול התוספות אומרים, זה לא עניין של שניים או שלושה. כלומר, אני אומר ככה, יש כל מיני יכולות לצרף, אחד מהיכולות לצרף זה שהם רוצים לאכול, אחד נותן לשני, אז בשעתו הצעתי שהבור צריך את הסופר, אז הוא מצטרף אליו. זה מאוד מאוד מזכיר את זה. אבל בגדול, התוספות חולקים על רש"י, ולדעתם, בשניים, אחד מוציא את חברו ידי חובה, אבל זה לא אומר שהתוספות אמרו שאין צורך בהסיבה, בברכה לפניה. כלומר, לרש"י, בברכה לפניה, שתי דרישות. דרישה אחת היא הסיבה, כתוב במשנה. הדרישה השנייה היא שלושה. תוספות אומרים, די בהסיבה, לא צריך שלושה, אבל תדעו שיש תוספות ארוך בחולין, בדף קוף וב, מפנים לזה פה בצד. היין תוספות בעריכות בביור הדברים בחולין, שם היה שלב שהם העלו על דעתם שאולי המשנה בדף מבית דיברה על ברכה לאחריה, ברכה לפניה בכלל לא מחייבת הסיבה, אבל הם דוחים את זה. וזו אכן הדעה הרווחת בראשונים, שברכה לפניה דורשת הסיבה כדי להוציא ידי חובה. אני אומר, לדעתי ברמב"ם עולה והוא רק במועצי ויין בברכות הסעודה, בברכות יוצאות הדופן. תוספות עולה מהם מבירו שזה באופן עקרוני לדעתם בכל הברכות שלפניה, אין ייחוד לברכות הסעודה, לכן התוספות בחולין שם אומרים כל מיני חילוקים וגורמים מצרפים למיניהם, שהגריד מאוד עמל להסביר אותם באותו שיעור, כמו למשל שברכת האור, מה שמצרף אותם זה לא הסיבה, אלא העובדה שהם כולם נהנים מאותו נר, שזה דרך גם כן לחפש גורמים מצרפים, או להפוך את זה להנאה משותפת. כן, הרעיון המרכזי שהרב רוצה לחדש באותו שיעור, שבעולם של ברכות על אוכל, זה לא שאחד מוציא אותך ידי חובה. אם מצווה לברך, מה אני אוציא אותך ידי חובה? אני לא חייב, אתה לא חייב. זה מתיר. אתה חוזר לשיעורון הקודם. אם באמת יתייחס לעולם של ברכות על אכילה רק כמתירים. אבל אם זה מתיר, הוא אומר, אין עריבות, אני לא חייב לך כלום, אין פה מצווה. אז הוא אומר, באמת, הדין הוא אחר. הדין הוא שאני מברך על ההנאה מהחפצה, אבל כל מי שנהנה מהחפצה, מה הוא יכול? להצטרף, כאילו התארתי את החפץ. אז אם זה כך, צריך שנהנה מהחפץ במשותף, אבל למיתו שלו אני לא מוציא אותך לידי חובה, אבל זה ברכת החבורה. אז בנר, היות וזה אותו נר, בארוחה צריך שזה אותה ארוחה, אני כאילו מברך על הארוחה בנר, היות וכולם נהנים מהנר, גם זה יודע לצטרף. ולפי התוספות בגדול יש שם כאמור העלת פיקפוק בצורך בסיבה מצד אחד, מצד שני, התוספות היו מוכנים לקבל גורמים מצרפים אחרים, אבל הם בעצם קצת ביטלו את העניין שזה דווקא בסעודה ודווקא גורם הצירוף של החבורה שאוכלת יחד מכוח הסיבה. שפה בא הרמב"ן בתחילת פרק שביעי בברכות, ואומר דבר שבזה הוא חולק מאוד על הרבה ראשונים, כולל התוספות הראשון שלמדנו. כל מה שראינו קודם היה החשיבות העצומה שאנחנו מייחסים לארוחה כגורם שיאפשר לנו לזמן. אם אכלנו ארוחה של חבורה לפני השם, אז נזמן, ואם לא, אז לא. בא הרמב"ן ואומר את הדבר הבא, אני מקריא אותו. סליחה, בסדר, אז יפתח. כן, אומר הרמב"ן ככה, זו ששנינו שלושה שאכלו כאחת חייבים לזמן, אף על פי שלא הסבו. איפה כתוב בפרק שביעי בברכות הסבו? ולדעת הרמב"ן, כל המשנה בברכות במבית דיברה דווקא על ברכה ראשונה. אבל תראו את ההסבר שהוא נותן. וחובת זימון קובעת אותם בחבורה, אינם רשאים לחלק, אבל משנתנו דכיצד מברכין, דבאי הסבה, אינם איני חול נעמה, כי הגמרא במבית עמוד בית אומרת שלא חייבים להסב, מספיק שיגידו שאנחנו רוצים לאכול ביחד. הגמרא מדברת, הסיבה, תבינו, הסיבה אי אפשר להסב בכל מקום. הסיבה היא בתרקלים, בספות, מה עם אנשים שהולכים בדרך והם רוצים לאכול ביחד, מה הם צריכים להסב? אז הגמרא מתארת שם תלמידי רב שחוזרים מהלוויה של רב והם רצו לאכול ביחד. היא אומרת, מספיק שהם אומרים בוא נאכל כקבוצה, זה מספיק. אבל גם זה אומר הרמב"ן, הדין הזה הוא דווקא לברכה לפניה. אינה מנכו נעמה, בברכת המוציא הוא בורא פרי נשנית. גם הרמב"ן מדגיש שזה בורא פרי, אבל יכול להיות שכוונה לבורא פרי הגפן, כי אני לא בטוח מה לעשות עם הבורא פרי הזה, מעלה זה כשאלה. אומר הרמב"ן, וכולה מתניתין דהתם בברכה שלפני אכילה, וכן כתב בלכות רבינו ז"ל, ודקאמרין על הלאה נח נפשי דרה ואפילו ברכת מזון עלה גם מרנה שברכת מזון ממש מתמיד הצלילו ברכת המזון אחרי האוכל. אז מה אני אומר לכם? שתפרידו בין הסוגיה בין ב' מ' ג' לבין הסוגיה בין מ' ו'. והרמב"ן כולו ברכות דמזון כאל בה, ברכות המזון הכוונה כל הברכות על האכילה כולל ברכה לפניה, ועל זה הם דיברו, לומר שאינם בקיאים בהם כלל. לפי כך אני אומר, עכשיו שמעון הזכיר קודם ברוח הקודש, קורבן פסח, תקשיב לרמב"ן עכשיו. לפי כך אני אומר בשתי חבורות שהם בבית אחד, שאפילו רואים אלו את אלו, או שיש שמש ביניהם, אינם מצטרפים לברכה דאמויצי. כי זה לא נחשב מה? שהם אוכלים ביחד. שחובת זימון קובעתן, ואפילו יש בכל חבורה כדי זימון, מתוך שאינם רשאים לחלק, קבועים הם אפילו מחבורה לחבורה, שהם רצו לזמן ביחד מזמנים. אבל להמועצי, אינם קובעים חבורה, אלה ושעשה בו במסיבה אחת. וכן זו שאמרו, שלושה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק, אז גמרא שלנו, קוראים לו, מזמנים עליו, כלומר, כשהוא בשוק, והוא דקר אלי וענה. דווקא לאחר אכילה, משום דחובתן קובעתן, אבל המויצי אינו מצטרף. כי דאמרינן בפסחים מן האגף ולפנים, הוא ממש הולך לגמרא בפסחים, שקוראים פסח, מן האגף ולפנים כלפנים, ואמר רב יהודה אמרה וכן לתפילה, ולא תימה אתם תפילה דווקא, משום דמינים ומקלות ברכו אלוקים, ואפילו אבי הם עשרה דם ברכים בשם, אי הוא לא אני אמן ולא נפיק. אבל בהלכות גדולות מפרשים לה כשהסבו. הבאג אומר שרק בארוחה שהסבו יחד יש זימון. וכך כתוב שם, ואיך דייתבו, ואם לוחם בכל אחד מינון יקרה יחל אומצה, לא מחייבים ברכת זימון. ודאי קווי סעודתיו מזמנים. קווי סעודתיו מזהה עם הסבה. מזמנים. תתנן היו יושבים. ואפילו אבו מסגי באורחה, זה הגמרא במבט, שקודם הרמב"ן הזכיר ואמר שמדברת דווקא על המויצי. ואפילו אבו מסגי באורחה ואמרו, נזיל ניחוך ריפתא בדוכתא פלן, אף אגב בחימתו אתם כל איניש ואיניש, ניחוך לחודי יקבילו בזימון. ועל זה מקשה הרמב"ן, וקשה לי עובדה לשמואל ורב, וכולי אנחנו נלמד בעזרת השם את הגמרא שם, ונראה את הקושיה, מתי ומכריע כדברינו. בואו זה קצת להבין את המחלוקת. דברי הבהג עולים בקנה אחד עם כל הרוח הדברים שנאמרו פה בשבועות האחרונים, שהגורם המחייב את הזימון הוא הארוחה. הארוחה צריכה להיות הארוחה של החבורה, ממנה תצמח ברכת החבורה. ולכן אומר הבהג דבר פשוט, שאם לא הסבו אי אפשר לברך. בכל הדיונים בגמרא בבית מ' ג' כולם תופסים במידה שווה על ברכת המועצי ועל ברכת המזון. מי שלא אכל יחד, לך שיברך יחד. בא רמב"ן וחולק על זה, ואומר, אמנם הדברים אמורים בברכת המזון או בברכת המוציא, ובלשון אחרת, כדי שאדם יוציא את חברו בברכת המויצי, היות והיא ברכה על הסעודה, צריך שהם יאכלו יחד במשותף. אבל בזימון לא חייבים את הגורם הזה. בעצם מה המשמעות אם לא הסבו? בואו, כמו שעשו עם נשים, נבין, זו לא הכוונה שלא ישבו עקום, עוד פעם, הכוונה שהם בעצם לא אכלו ביחד. לדעת הרמב"ן, שלושה אנשים, כל אחד אכל לבד. הם אולי יושבו אחד ליד השני. אז דיברנו פעם על הדוגמה באוטובוס. שהרבה אנשים נושבים בקרון, או באוטובוס, כן, והם לא באמת נוסעים ביחד. אם לא מדברים אחד עם השני, הם לא מכירים אחד, הם משלמים לנהג, הנהג מצרף אותם רק שייסעו. אבל אין פה חבורה. אז זה הרמב"ן מדבר. אנשים שבעצם לא אכלו ביחד. כל התורות, הכל הרמב"ן, זה לא קיים אצלו. ברור גם שהוא לא יכול להיפרש כמו הרעה. מה אכפת לי? הלכת באמצע האוכל, ברחת, היית, זה בכלל לא מעניין אותי. את הרמב"ן מעניין רק דבר אחד, יש לו תפיסה אחרת של זימון. מה הדבר היחיד שמעניין את הרמב"ן? האם יש פה שלושה אנשים שהולכים מה לעשות? לברך ביחד. אם שלושה אנשים הגיעו למקום הזה שהם רוצים לברך ביחד, אז יש דין שההלכה דורשת מהם לעשות אותו במשותף, ואז הרמב"ן אומר דבר מדהים, אני רוצה לחזור על הביטוי הזה. בדיוק, אז תשמע מה הרמב"ן אומר, הרמב"ן אומר דבר מדהים. מה שאני מנסה כבר כמה שבועות לומר לכם, לדעתי זו דעת הבאג, זו דעת הנציב ואחרים. הרעה ודאי. אני חושב שאני רוצה לומר לכם, האכילה יחד מחייבת לברך כמו שאכלת. אז מה יוצר את חובת הזימון? הארוחה, הסעודה. התוספות גזרו את הדין הזה מהירושלמי. אמרו זה כתוב מפורש, כך פרשו, הרמב"ן אומר ההפך. כשהנזעים פוטנציאל לברך ברכה בחבורה שהיא ברכה יותר מעולה, אז אנחנו מחייבים אותם לברך כך. והיות ואני מחייב אותם לברך ברכה יותר מעולה, אז לכן גם מה אני אומר להם? אז אסור לכם מה לעשות? לחלק. אם אסור לכם לחלק, אז ממילא אתם באמת מה? אתם עכשיו קבוצה. ואני קורא את זה עוד פעם, זה שמע מוזר מבחינה למדנית, כן? אומר הרמב"ן, חובת הזימון, אף על פי שלא הסבו, חובת הזימון קובעת אותם בחבורה, די אינם רשאים לחלק. זה פשוט הפוך. אומר הרמב"ן ככה, אמנם הם לא הסבו, אז שום דבר לא קבע אותם כחבורה. אז למה שלא יברך כל אחד ואילך? אז התשובה היא, כי יש חובה לזמן. מה זה חובת הזימון? כי שם השם יקרא וגודל אלוקינו, לא כי שם השם יקרא של הנציב באוכל. אלא אתה מסוגל לתת גודל לקדוש ברוך הוא, אתה מסוגל לא רק לבוא בגלל המזון, אלא גם לייצר שבח גדול יותר בעולם. אז מה אומרים לך? אתה חייב. היות ואתה חייב, אז בעצם מכוח זה אני הופך אותך, זה הופך אותך למה? לחבורה. אז חבורה אסורה להתפרק. הרעה היה גדול, האומרים, חבורה שאסור להתפרק כי לא עוזבים שולחן. כי ככה אוכלים, אוכלים כמשפחה. כן, כל התקליטים שאומרים לילדים, תרחנו, אנחנו רצינו שירוחה וכו', כן, כאילו. הרמב"ן אומר, מה פתאום? זה מתחיל מרגע שיר המעלות. זה לא חשוב מה היה לפני כן, זה לא מעניין. הרמב"ן אומר, ברגע ששיר המעלות, רואים שיש מקלה ששר השיר המעלות, אז מה אומרים להם, חבר'ה? אתם קבוצה. למה אתם קבוצה? כי זה מתחיל בחובת הזימון, שהוא זה שהופך אותם לחבורה. על הרמב"ן הזה כתב מאמרון קצר רב יאיר כהן מישיבת הר עציון, נתפס באחד מדפי הקשר, זה באינטרנט, תכתבו בארכיון של ה-VBM, תמצאו את זה. והוא שם רוצה לקשור את זה לאותם שני דינים שכל הזמן מוזכרים פה בזימון. הוא רוצה להסביר שהרמב"ן, מה שהוא טוען הוא שהדין לקרוא יחד הוא מה שהרמב"ן מתכוון חובת הזימון קובעת אותם. דהיינו, היות, בעצם הטענה שלו היא בכלל למדנית, שאני עובד ברמב"ן בשני שלבים. שלב ראשון, היות, והם באמת לא חבורה, אז אני לא מצפה מהם לברך ביחד. אם לא אכלו ביחד, למה שיברכו ביחד? אבל מה כן הם יכולים לעשות? לקרוא אחד לשני הם יכולים? אז אני מחייב אותם לברך בקריאה הדדית. כך אני מחייב אותם. אחרי שחייבתי אותם לקרוא אחד לשני ולברך יחד בקריאה הדדית את הנברך שאכלנו משלו, אז מה אני אומר להם? וואו, אתם קבוצה, טוב, תברכו גם את ברכת המזון ביחד. אבל הרמב"ן, מה שהוא בעצם עושה פה, הוא אנטי כל מה שלמדנו, הוא מנתק לגמרי את חובת הזימון מהאופי של הארוחה. הבהג אצלו מזוהה כמי שאומר, ההפך הגמור, אם הסבת, יש זימון, כי הסיבה יוצרת את הזימון. אם אין הסיבה, איך תזמן? התוספות דומני שהם שיטת ביניים, במובן שהם יוצרים שני דינים. מה הם אומרים? אם הסבתם יחד, אז מה תעשו? אתם חייבים, אסור לחלק. אם לא הסבתם יחד, אתם יכולים. או בלשון אחרת, מה יוצר קביעות לפי התוספות באמת? רק הארוחה. מצד שני, הם הסכימו עם הרמב"ן שאפשר לברך יחד גם בלי לאכול יחד, אבל זה לא קובע אותך כחבורה, כי הרגע קובע לפי תוספות באמת מה הוא? רגע סעודה. בסדר? כן.
הרמב"ן הוא סירקולר.
נכון. האמת היא, אני מאוד, אני חסיד גדול של הרמב"ן, קשה לי עם הרמב"ן הזה. כאילו, הרמב"ן כאילו מתחיל מחובת הזימון, שהיא אומרת שאתם גם קבוצה. אבל אני מבין שמה שמפריע פה לכולם הוא, חובת הזימון היא הגיונית, אם אתם קבוצה, אז אומרים לכם, תזמנו. שאני התחלתי בבית, אני אומר לכם, במה שאנחנו לומדים, אני הארוחות בבית מתחידות אותי. השולחן שלי הוא לא אידיאלי, בסדר? לא את האמת, מתוודא פה לפני כולם. ואני רק אגיד, יותר התחזקת לי התחושה, שלא יעלה על הדעת שאם אנחנו אכלנו יחד, שלא נברך יחד. כאילו, בעצם מה שכאילו מוליך אותי זה התחושה שזו ארוחה משותפת. ולכן כאילו אני מתאמץ עם הילדים, לא על זימון, אלא יותר על לברך במשותף, בשירה. אז אחד מהפתרונות או ההצעות, זה החזיק מעמד עד עכשיו שתי שבתות, נראה מה יקרה. הילדים הציעו זה שהם יחליפו קטעים, שכל אחד מישהו אחר כאילו מוביל וזה. לא יודע, אבל כשהם שותפים אז הם רוצים להיות, זה העניין. כשאני מוביל, אז האבא הקרחצין שמכריח אותנו בקראת המזון ארוך, תן לברך מהר ולברוח. וכשהוא שותף, הוא מרגיש שזה יותר שלו. בסדר, אני לא יודע מה יקרה, גם השבת באים כל מיני אורחים וכל מיני מתבגרים, אצלם זה לא עובד, בסדר? לא יודע. אבל בגדול, אני ככה חש. בא רמב"ן ומוחק את הכל, או מראש לא, אבל לא חשב את הכל. מראש הרמב"ן אמר שמאיר מבלבל את המוח כל החודשיים האלה. מה הוא אומר? בגד המזון, הארוחה היא לא רלוונטית, זה לא מעניין אותי. למה אצלי זה מעניין אותי? לפני האוכל, בוא נראה, אתם הולכים לאכול ביחד או לא. בזימון מעניין אותו רק דבר אחד, אם אתם הולכים לברך ביחד. עכשיו, זה מתחיל אצלו בכמה שלבים. חובת הזימון, אוסרת לחלק, אנחנו חבורה, אז בוא כבר נעשה הכל ביחד.
זה לא
מה
שכתבה משנה. מה? כתבה משנה, שלך שאכלו כאחד חייבים בזה.
שאלה טובה, אני לא יודע. אני לא יודע תשובה. אני מקריא לך את הרמב"ן מבפנים, הרמב"ן מצד שני, אם אתה שואל טקסטואלית, הרמב"ן מטריד אותו, למה הסיבה, הכל כתוב בפרק שישי. למה זה לא מוזכר בפרק שביעי? אז אתה יכול להגיד למה זה לא מוזכר, מסיבה מאוד פשוטה, כי זה מובן מאליו. כן, כאילו, זה כבר דיברנו על זה, זה מובן מאליו, זה... ובוא נגיד ככה, אי אפשר לאכול כאחד בעולם שלהם בלי להסב, זה כאילו מופרך, כאילו זה מופרך לגמרי. מה זה לאכול כאחד אם לא לאכול ביחד? ולאכול ביחד אצלם זה להסב, כן? יכול להיות זאת הסיבה. בכל מקרה, הרמב"ן עשה פה דיוק שהוא באמת שינוי מושגי, הוא מושגית שונה מכל מה שנאמר פה.
כמו הרבה מותם, דעותת כהנים, שרק עם הקריאה זה מתחייב. שהקריאה שהוא מחייב את כהנים.
כן, אבל לא התפילה באופן אוטומטי מחייב.
כן, אני זוכר לפה שגם הקריאה מחייב.
בסדר, אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נתקדם בגמרא, בסדר? כלומר, ההצעה שלי להתחיל מאמר רבה המיל תאמרית אנא, בסדר? כי עד שם הגענו. טוב. היה טוב.